טוב, אנחנו ממשיכים את השיעור במאמר רפאיני. עצרנו בשיעור הקודם באמצע האות A, בעמוד מספר 307, בקטע מתחיל אמנם. אני אעשה חזרה ותקציר על המהלך של הדברים שאנחנו לומדים כאן, ונמשיך הלאה. נקודת הדברים במאמר היא להסביר שיהודי שהוא קשור לקדוש ברוך הוא, יהודי שמגלה את הקדוש ברוך הוא בעולם, זה נקרא שהוא קשור למקור מים חיים. ואם חלילה הוא עוזב, אם חלילה יש לו איזשהו הפסקה בזה, שזה נראה בהמשך למה הכוונה הפסקה, זה נקרא בלשון הפסוק, כי עזבו מקור מים חיים. בתוויה. למה הקדוש ברוך הוא נקרא מקור מים חיים? דיברנו בעריכות עד כאן שיש במים משל, שהנמשל שלו זה באלוקות. במים אנחנו צריכים לזכור כל הזמן שיש לנו שלושה שלבים במים. שלב הראשון זה המים שנמצא בנהרות. שלב שני, שהמים מחלחל במחילות מתחת לאדמה. בשלב שלישי שהוא פורץ למעיינות מים חיים. שלושת השלבים הללו נקרא גילוי, זה השלב הראשון, אהלם, זה השלב השני, ושוב גילוי, זה השלב השלישי. והגילוי השני הוא הרבה יותר גבוה מהגילוי הראשון. הגילוי השני, כמו בגשמיות, כשהמים יוצאים במעיינות, מים מתוקים, הם נקראים מים חיים, מה שלא קוראים לכך כשהם היו בנהרות. זאת אומרת, הגילוי שעבר אחרי האלם שהיה בדרך, הפך את המים להיות הרבה יותר טובים ומתוקים. מה זה הנמשל? שבסדר השתלשלות של העולמות, אז יש לנו בריאה, יצירה ועשייה. למדנו עד כאן בעריכות, למה עולם הבריאה נקרא גילוי? כי בעולם הבריאה מורגש האור של הצילות. דיברנו בהרחבה שזה בא לידי ביטוי בעבודת השרפים, שאילו הברואים של עולם הבריאה. העולם הנמוך יותר נקרא עולם היצירה. עולם היצירה נקרא אלם. והכי נמוך זה עולם העשייה. דווקא עולם העשייה שהוא הכי נמוך, הוא נקרא גילוי. ולא סתם גילוי, אלא גילוי יותר גדול, יותר עוצמתי, מהגילוי הראשון. עד כאן הוא הוכיח את זה מפסוקים, איך שזה מרומז בשלושת הביטויים, אתה, שלמדנו בשיעור הקודם, אתה הוא הוויה לבדיך, זה עולם הבריאה, אתה עשית את השמיים וכולי, זה עולם היצירה, שם כתוב אתה עם אי חסרה, ואתה השלישי זה ואתה מחיה את כולם, זה עולם העשייה שכתוב ועם תוספת. וזה המעלה כאן בעולם הזה, שכאן אנחנו מקיימים וממשיכים בעולם העשייה את רצון הבורא בתורה ומצוות. עכשיו אנחנו נמשיך הלאה בדיוק בנקודה הזו, בקטע מתחיל במילים אמנם בכדי. עכשיו הרב בא להסביר, הרי יש כאן איזה בכל זאת איזה צורך להבין משהו. איך סוף סוף זה יכול להיות שבעולם הזה הגשמי, יהודי מקיים מצווה במעשה גשמי, נותן כמה פרוטות לקופת צדקה בגשמיות, או שהוא מניח תפילין גשמיים, או ציצית, או כל מצווה אחרת, ואנחנו אומרים שבפעולה הזו מתגלה בעולם אור אלוקי הרבה יותר גבוה, מאשר בעולם הבריאה שיש שם שרפים שאומרים קדוש קדוש קדוש. איך יש כוח ליהודי במעשה גשמי לגלות עניין כזה נעלה? אז כאן הרבי יסביר את הנקודה שנלמד עוד רגע, שכמובן מדובר שהיהודי מקיים את המצווה לא רק טכנית, מה שנקרא מצוות אנשים מלומדה. אכן אם יהודי מקיים את המצווה טכנית בלבד, יש כאן בעיה, ועל הבעיה הזו צריך לחזור בתשובה, ועל זה המאמר אומר רפאיני, שיהודי צריך לראות איך הוא מתקן. אנחנו אבל כרגע נדבר איך צריך להיות, שהמצוות שהיהודי מקיים במעשה, או אפילו יותר גבוה, הרגש שיהודי מצליח לעורר, רגש חיובי לעניין טוב, שזה גם לא יעשה כמצוות אנשים מלומדה או כמצפון אישי. ואפילו גבוה יותר, התובנות, הלימודים שיהודי בשכל לומד ומתבונן ומבין את גדולת השם או שלומד תורה, שכל זה לא יעשה באופן של מצוות אנשים מלומדה, אני לומד כי זה מעניין, כי אני במתח כבר מהנושא הקודם ונמשיך הלאה, אלא שבכל דבר שיהודי לומד, מרגיש או עושה, צריך לראות איך הוא מחבר את זה לעצם הנשמה שלו. איך הוא מחבר את זה לנקודה הכי פנימית של הנפש שלו. כי הנקודה הפנימית של הנפש של יהודי היא באמת יותר גבוהה מהמהלכים הכי עליונים. ולכן כשיהודי יגלה במעשה שלו, במצוות שהוא מקיים, ברגע שלו או בלימוד שלו, הוא מגלה ומחבר את זה לחלק הפנימי של הנשמה, אז מובן למה כאן בעולם הזה יש גילוי יותר גדול מאשר בעולמות עליונים. ולחלק הפנימי הזה של הנשמה קוראים לו איתן. וזה האיתן הזה, הוא יביא כאן כמה פסוקים, כל פסוק יהיה מכוון לשלב אחר. יש הרי שלושה שלבים, שלב השכל, שלב הרגש ושלב הביצוע. שבשלושת השלבים הללו אנחנו נראה שיהודי צריך לפעול לגלות בזה את האיתן שלו. עכשיו נקרא את הלשון בפנים. אמנם, בכדי שישראל יהיו יכולים להמשיך ולגלות בחינת מקור מים חיים את הוויה, כדי שיהודי יהיה לו את היכולת הזו, לגלות את המקור מים חיים, לגלות אלוקות בעולם. והרי אנחנו אומרים שהגילוי הזה שיהודי יפעל בעולם, שלמעלה גם מבחינת התא הוא הוויה לבדך כנל, אמרנו הרי שהדרגה של התא הוא הוויה לבדך זה עולם הבריאה, גילוי נעלה מאוד של השרפים, ואומרים שיהודי פה למטה מגלה וממשיך גילוי עוד יותר מזה, כדי שהוא יהיה לו את היכולת לעשות את זה, צריכה להיות עבודתם בקיום התורה והמצוות, מצד בחינת איתן שבנשמה. כדי שהיהודי יצליח לעשות את זה, הוא צריך לפעול שהתורה והמצוות שהוא מקיים, יהיה בהם את האיתן שבנשמה שלו, כמו שאמרנו קודם. מה זה האיתן שבנשמה? זה הנקודת היהדות הפנימית, מה שנקרא יחידה שבנפש, הקשר הכי עמוק שיש לו בנפש לאלוקות. הוא צריך לגלות את זה בכל פרט. שמגיע, כשיהודי מגלה את האיתן שבנשמה שלו, אז זה מגיע, מגיע, הכוונה היא זה נוגע, זה מעורר, מבחינת איתן שלמעלה. זה מעורר את האיתן שלמעלה, ומה זה נקרא האיתן שלמעלה? זה מגלה את הגילוי הכי נעלה יותר מעולם הבריאה. שזוהי בחינת מקור מים חיים את הוויה. יהודי מגלה את המקור מים חיים, את האלוקות ברמה הכי גבוהה, כי נשמה של יהודי במהות שלה קשורה לפנימיות האלוקית. שלמעלה מבחינת אתה הוא הוויה לבדך. שזה הרבה יותר גבוה, כי הרי אמרנו, למדנו באות הקודמת, שאתה הוא הוויה לבדך זה עולם הבריאה. וכאן יהודי צריך פה בעולם הזה לגלות את ואתה מחיה את כולם, שזה גילוי יותר נעלה אפילו מעולם הבריאה. כי הוא מגלה את האיתן שבנשמה שלו. וכיוון שבעבודה זה תורה ומצוות יש בכללות ג' מדרגות, אמרנו עד עכשיו באופן כללי, שדיל מקיים תורה ומצוות, הוא צריך לקיים את זה מצד האיתן שבנשמה. אבל אם אנחנו ניכנס לפרטיות ופשוט לפרט באיזה תחומים מתבטא העבודה של יהודי בקיום תורה ומצוות, אז אנחנו נראה שבכללות זה ג' מדרגות המצוות שיהודי מקיים. הקשר של יהודי לקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי באופן כללי בג' מדרגות. מה עם ג' המדרגות? השגה, מידות ומעשה. השגה זאת אומרת שכל, לימוד. מידות זה אומר רגש, ומעשה זה הביצוע בפועל, שהם של שלושת המדרגות הללו הם כנגד תלת אלמין, זה כנגד עולם הבריאה, עולם היצירה ועולם העשייה. כידוע שעולם הבריאה זה עניין של בינה, זה עניין של השגה, ועולם היצירה זה עניין של מידות, זה אירנפין, ועולם העשייה זה עניין של מעשה. אז לכן הקיום תורה ומצוות של יהודי הוא מתבטא באחד או בשלושת המדרגות הללו. אז באיזה משלושת האלה הוא צריך לגלות את האיתן שבנשמה? ברור שבשלושתם. אז אנחנו נראה שיש את הרמזים בפסוקים שהוא יביא מיד, שיש פסוקים בתורה שמדברים על האיתן של נשמה שמתבטא בשלושת המדרגות הללו. לכן צריכה להיות העבודה שמצד בחינת איתן שבנשמה בכל ג' מדרגות הנ"ל. לכן יהודי צריך לגלות את האיתן של הנשמה, את הנקודה הפנימית של הנשמה שלו בשלושת המדרגות, דהיינו לגלות את זה גם בהשגה, גם במידות וגם במעשה. בעניין בזה, דהיני כתיב, יש פסוק אחד שכתוב בתהילים ביתת, משכיל לאיתן האזרחי. אנחנו בפסוק הזה מזכירים את האיתן, משכיל לאיתן, שהפסוק הזה מבטא ומרמז על הדרגה של השגה, של שכל, שבלימוד של השכל של התורה, יהודי עושה את זה על ידי שזורח אצלו האיתן שבנשמה, זה נקרא משכיל לאיתן האזרחי. הוא מבואר בליקוטי תורה פרשת ראי, אדמו"ר הזקן אומר שהוא עניין איתן שבנשמה, שבפסוק הזה מדובר על האיתן שנמשך מבחינת חוכמה ובינה. דיינו שבלימוד שלו, בהשגה שלו, מתגלה, הוא עושה את זה, הוא לומד, הוא מתבונן, אבל חי אצלו האיתן שבנשמה. על ידי ההתבוננות שבתפילה, שדיינו שבתפילה יהודי מתבונן בגדולת השם. ואחר כך כמובן בלימוד התורה, שזה ההמשך של התפילה. הוא מתחיל בתפילה, כמו שמבואר בליקוטי תורה, שבתפילה זה ההזדמנות שאדם מעורר בליבו את התשוקה להתחבר. ואחר כך בתורה זה ההתחברות בפועל. אז בשני המצבים הללו שהוא עושה את זה עם ההתבוננות, עם חוכמה ובינה, אז זה צריך להיות באופן שמאיר האיתן, הנשמה מאירה אצלו. אז זה פסוק שמדבר על המדרגה הראשונה, על השגה. אותו הדבר יש לנו גם כן לגבי המדרגה השנייה, שהמדרגה השנייה זה המידות. לכן כתיב, יש פסוק נוסף שכתוב בנביא מיכה, והאיתנים מוסדי ארץ. כתוב בפסוק שיש כאלה שהם נקראים היסודות של הארץ, היסודות של העולם. מי הם היסודות של העולם? מי מחזיק את הארץ? זה האיתנים. מי זה האיתנים? אז הזוהר אומר על זה שאיתנים זה אותיות תנאים. דהיינו התנאים הם המוסדי הארץ, הם היסודות של הארץ. אז מה אנחנו רואים בפסוק הזה בנוגע לענייננו? אז הוא אומר ככה, שהוא עניין, מה עניינם של התנאים? לימוד התורה, מאמרות התנאים במשנה וביוריהם בגמרא. כשאנחנו מדברים על הלימוד של התנאים, אז כל האמירות של התנאים אנחנו מכירים אותם במשניות, ולאחר מכן בגמרא שדנים בדבריהם, מתפלפלים ומדייקים בדבריהם ומסבירים אותם. שכשמדברים על המשניות, שישה סדרי משנה או על הגמרות, שכוללים כל הלכות התורה בכל פרטי העניינים דה איסור ויתר טומאה וטהרה. ידוע שהמשניות, יש שישה סדרי משנה כנגד שישה מידות, וכל הנושאים המדוברים במשניות מבטאים את הרעיון של המידות, שעניין המידות, כי במשניות יש את ההלכות של תמה טהור, אסור, מותר, כשר, טרף, שזה חסד או גבורה, שזה מבטא איך שהתורה יורדת למידות. מידות זה אומר הרגשות, הרגשות מושתתות על קו הימין או קו השמאל, חסד או גבורה, וזה החלוקה של המשניות. אז אם אנחנו אומרים שהתנאים האלה שהם מייסדים את ארץ, ארץ התורה שבעל פה נקראת ארץ, אז התנאים שהם היסודות של התורה קוראים להם איתנים. מה מדגישים במילה הזו איתנים ולמה הפסוק קורא להם כך? כי זה בא לרמז את מה שאמרנו כאן והיינו שצריך להיות המשכת בחינת איתן גם בבחינת המידות, שגם במידות שזה הדרגה השנייה בעבודת השם, גם בהם צריך להיות ההמשכה של איתן, שאיתן זה עצם הנשמה. אז יש לנו את הפסוק הראשון שמדבר על משכיל לאיתן האזרחי, שזה בחינת ההשגה. הפסוק השני שמרמז על המידות, שזה והאיתנים מוסדי ארץ. והדרגה השלישית זה המעשה, שגם במעשה אנחנו רואים את הדגש של העניין הזה של איתן. לכן כתיב, אותו דבר יש פסוק שאומר הנביא עמוס, וצדקה כנחל איתן. שהרי מצוות הצדקה זה מצווה שהיא מעשית, ובכללות צדקה זה שם כללי שכולל את כל המצוות, שהוא עניין מעשי המצוות שנקראים בשם צדקה. כל המצוות נקראים צדקה, וזה אמרנו הרי בתחילת אותי, שזה הסיבה שעם ישראל נקראים צדיקים. צדיקים זה על שם קיום המצוות, שמצוות נקראים צדקה. אז שהפסוק אומר על צדקה, שהוא מתכוון בעצם לא רק על צדקה, אלא על כל המצוות, כנחל איתן, זאת אומרת שהקיום המעשי של המצוות אצל היהודי, הוא נמשך מהאיתן, מהנקודה הפנימית, האיתן שבנשמה. והיינו מה אנחנו רואים בענייננו מהפסוק השלישי, שצריך להיות המשכת בחינת איתן גם בבחינת המעשה. זאת אומרת, ראינו שבכל שלושת הרבדים של עבודת השם של יהודי, צריך להיות בהם ההרגשה והגילוי של האיתן שבנשמה. שזה מסביר לנו את השאלה שהוא שאל, אמנם, איך יש ליהודי כוח בעולם הזה הגשמי, להמשיך גילוי יותר גדול אפילו מעולם הבריאה, כי זה בא מצד האיתן שבנשמה שלו. כמו שהוא מסיים ואומר, וכאשר, כללות העבודה בתורה ומצוות בכל ג' מדרגות הנ"ל היא מצד איתן שבנשמה, שיהודי יקיים את המצוות בכל שלושת הרבדים שהזכרנו ויעשה את זה מהאיתן שבו, אז זה נמשך גם מלמעלה בחינת איתן. אז הקדוש ברוך הוא כמידה כנגד מידה מגלה וממשיך גם את האיתן, את הפנימיות של האלוקות ברמה העליונה ביותר, שזה למעלה מעולם הבריאה, שהוא עניין מקור מים חיים את הוויה, שלמעלה מבחינת אתה הוא הוואי לבדיך, כי אתה הוא הוואי לבדיך, אמרנו זה עולם הבריאה, ויהודים ממשיך על ידי העבודה שלו, הרבה יותר נעלה מזה. עד כאן אנחנו מדברים איך צריך להיות, מה הסדר הנכון. הסדר הנכון של יהודי בקיום תורה ומצוות נעשה בצורה הזו, שהוא מקיים את הדברים באופן שהאיתן מאיר בו, ולכן יש כוח בידו לפעול את ההמשכה הנפלאה הזו. עכשיו, אנחנו נדבר על הפסוק שעליו המאמר מושתת, שאומר הנביא ירמיהו, רפאיני הוואי וירפאי, שהפסוק שקודם לרפאיני אמרנו הרי זה כי עוזבו מקור מים חיים, הפסוק הזה מדבר על אדם שעזב את מקור מים חיים, והוא מחפש, מי שעזב את מקור מים חיים, מחפש רפואה, מחפש איך מתקנים את זה, איך ממשיכים את זה. זה מה שעכשיו הוא מתחיל להגיע לנקודה שאיתה התחלנו את המאמר, את השאלות ששאלנו על הכפל רפאיני ורפאי, הושעיני ויבשע, כי תהילתי אתה, מה כל הפרטים פה בפסוק, אז הוא מתחיל עכשיו להסביר. אך כאשר העבודה דה תורה ומצוות אינה מצד בחינת איתן שבנשמה, אבל מה קורה כשיהודי מקיים תורה ומצוות? בפועל הוא לומד תורה, ואפילו הוא מרגיש רגש, אפילו מקיים במעשה, אבל זה לא נעשה עם האיתן שבנשמה, זה לא נעשה עם כל הפניות העצם הנפש שלו. שלכן יכול להיות שגם כאשר לומד תורה ומקיים מצוות, הנה קיום המצוות הוא בדרך מצוות אנשים מלומדה, הוא מקיים את זה, אבל הוא עושה את זה, אם מדובר על מעשה, אז הוא עושה את זה כמו רובוט, אתמול הוא הניח תפילין, היום הוא מניח תפילין, הוא עושה את זה כבר באופן של שרשרת, בלי לחשוב בכלל על מה הוא עושה. אפילו בלימוד התורה, מה שייך בלימוד התורה מצוות אנשים מלומדה, הרי בלימוד התורה לכאורה בן אדם לומד, הוא מתאמץ, והוא מתייגע ומבין, אז הוא אומר, וכן לימוד התורה אינו באופן שמשנה רגילותו, הוא לומד את אותם עניינים שנוח לו ללמוד, באותו כמות זמן שנוח לו ללמוד, כמאמר הזל, אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים ל-100 פעמים ואחד, כמו שידוע מה שגמרא אומרת בחגיגה, ובתנא בפרק ט"ו יש על זה תאריכות, שעובד השם, העובד, מי זה עובד? מי שעושה שינוי הרגילות שלו. אז אם אדם לומד רק מה שנוח לו וכמה שנוח לו, אז זה לא בא מהאיתן שבנשמה. אז אם אדם יכול להיות כל חייו למד, והוא כל היום לומד, אבל זה נעשה לפי הטבע שלו, אז זה לא האיתן שבנשמה. אז אם הוא פתאום קולט, הוא לומד את המאמר הזה, ופתאום הוא קולט שיש לו מה לשנות או מה לתקן, בכל שלושת הרבדים, גם בהשגה, גם במידות וגם במעשה, הנה כיוון שחסרה אצלו העבודה, שמצד בחינת איתן, אם יהודי חסר אצלו, ועבודת השם שלו לא באה עם הגילוי של האיתן של הנשמה, הרי אזי חסרה גם המשכת בחינת מקור מים חיים את הוויה. כי הרי איזה כוח יש ליהודי בעולם הזה, העשייה, להמשיך אור יותר גבוה מעולם הבריאה? מאיפה יהיה לו את הכוח לזה? אז אמרנו, מאיפה יש לו את הכוח? כי הוא מקיים את הדברים עם חיות כזו של עצם הנפש שלו. האיתן שבנשמה מאיר בו. אז אם האיתן שבנשמה מאיר בו, אז ודאי הוא ממשיך. אבל אם יתברר שהוא יכול להיות מקיים הכל, אבל זה לא מצד האיתן שבנשמה, אז הוא לא ממשיך את הבחינה של מקור מים חיים את הוויה. וזה מה שנאמר, על זה מתכוון הנביא ירמיהו שאומר, אותי עזבו מקור מים חיים את הוויה. מה הפירוש עזבו? אז עזבו זה לא רק חייב להיות במובן הפשוט שהוא פשוט הפסיק לקיים תורה ומצוות, אלא הוא מקיים, הוא לומד, אבל זה בלי מקור מים חיים, זה בלי גילוי איתן שבנשמה שלו. ועל זה צריך להיות עניין התשובה שנקראת בשם רפואה. על זה בא הפסוק ואומר שיהודי שלא מקיים את הדברים עם הדרגה הזו של האיתן, אז חסר אצלו כל כך הרבה, וצריך עכשיו לחזור בתשובה על זה. זה התשובה, זה הרפואה, שעל זה מדובר בפסוק, רפאיני השם וירפא. עכשיו שאנחנו מבינים מה היה צריך להיות, ומה קורה כשחסר, עכשיו בעצם סיימנו ללמוד את הפסוק הראשון, הפסוק שקודם לרפאיני, הפסוק שאומר אותי עזבו מקור מים חיים את הוויה, זה מה שהסביר במאמר עד כאן, בעריכות, עכשיו הוא עובר להסביר את הפסוק רפאיני, להסביר את הכפל, ולמה קודם זה מתחיל ברפאיני הוויה, ומה זה ירפא, מה הכפל הזה? זאת אומרת, וזהו רפאיני הוויה וירפא. עכשיו אנחנו נבין מה הפסוק אומר, מה הנביא ירמיהו אומר, שיהודים מבקש רוב ריבונו של עולם רפאיני, ואחרי זה וירפא. מה הם שני הבחינות הללו? שזוהי הבקשה שתהיה התעוררות מלמעלה על התשובה שהוא עניין הרפואה. יהודי אומר לקדוש ברוך הוא, אני מבקש ממך שאתה רפאיני, אתה תעורר אותי, אתה תעורר אותי לחזור בתשובה, כי תשובה הרי זה מצב הרי אדם הזה שעזב מקור מים חיים, הוא רחוק. כיוון שהוא רחוק, אז איך הוא יכול להתרומם? הוא לא, אין לו את הכוחות לכך. אז אומר ריבונו של עולם, אני מבקש ממך שאתה תעורר אותי, ואחרי שאתה תעורר אותי, אז יהודי מבטיח וירפא, אז הוא יתפוס את ההתעוררות וישקיע בזה וישאר בזה. אז הוא מפרט כך. והעניין בזה, כמבואר בארוחה במקום אחר, מבואר במקום אחר נקודה מעניינת מאוד. ההפרש בין אכילה לרפואה. מה ההבדל בין אוכל לבין תרופות? שניהם נכנסים דרך הפה, אבל יש הבדל מעניין ופשוט בין ארוחה שאדם אוכל לבין תרופה שאדם לוקח. שאכילה נמדדת בכמות. כדי שארוחה תהיה ארוחה, הוא צריך שיהיה לו צלחת שלמה, ואם רוצה מנה שנייה, זה תוספות. אכילה זה דבר שנמדד בכמות. אם אדם קיבל חלק מהכמות, חצי מהכמות, הוא לא מרגיש שבע. דבר נוסף, והיא בסדר והדרגה. האוכל בא בצורה מסודרת, יש סדר באוכל. גם בהלכה, בהלכות דעות, הרמב״ם אומר שאם אדם בא לאכול, שיעשה סדר, יאכל קודם את הדברים הקלים, אחר כך את הדברים היותר כבדים, יש סדר באוכל. מתי לשתות, מתי לאכול וכמה. אז אכילה היא גם עניין כמותי, והיא גם משהו מאוד מסודר ומתוכנן. וכללות עניינה הוא על פי השגה והסברה, שזה גם במשמעות הרוחנית שהאכילה מבטאת, היא מבטא שהעבודה של יהודי זה עם השגה, עם הבנה, בסדר מסודר, לפי הרמה שלו, לפי ההתקדמות שלו. הוא לא יכול לדלג פתאום בבת אחת שהוא לא היה שייך לכלום, ופתאום הוא יהיה שייך לעניינים גבוהים. לא, לאט לאט. תבוא את כיתה א', אחרי זה כיתה ב', אחרי זה ג', ולאט לאט. זה נקרא תהליך מסודר שקוראים לזה לאכול. ואוכל בא בצורה כמותית ובצורה מסודרת. שאין כן הרפואה, כשאדם לוקח תרופה, אז את שני ההבדלים אנחנו רואים בתרופה. קודם כל, אינה נמדדת בכמות. התרופה יכולה להיות תרופה קטנטנה בגודל של גרגיר, וזה התרופה. זה מה שהוא לוקח, וזה מה שמועיל לו לדברים הכי חשובים בבריאות שלו. שהרי גם טיפה אחת וקורטוב אחד, אם אדם לוקח טיפה אחת, או לוקח מעט מאוד לפי המינון שהרופא קובע עבורו, מתקן עניין היותר גדול. יכול לעזור לו בתפקודים של מערכות מאוד חשובות בגופו. זה נקודה אחת שרואים ברפואה, שהיא לא כמו אוכל, זה לא עניין כמותי, אלא זה עניין שהאיכות שלו נפעלת גם בכמות קטנטנה מאוד. ועוד זאת, עוד הבדל בין אוכל לתרופות, שהרפואה אינה צריכה להיות מדברים מתוקים דווקא. באוכל זה חייב להיות טעים. אדם יתנו לו אוכל, הוא לא יהיה מלוח. היאכל תפל בלי מלח, כתוב. אדם רוצה שהאוכל יהיה לו טעם. אבל תרופה לא צריכה להיות מתוקה. לא רק שהיא לא צריכה להיות מתוקה, אלא ואדרבה, רוב סממני הרפואה הם מדברים מרים. דרך כלל התרופה זה דבר מר, לכן הוא שותה את זה מיד עם מים, עם מים מתוקים. לא להרגיש את המרירות, אם ישיר את התרופה קצת בפה, זה באמת מאוד מר. אז אחרי שאנחנו רואים שתרופה יש לה, א', זה לא עניין כמותי, עניין איכותי. וזה לא אמור להיות בהבנה והשגה בטעם, זה בכלל אדרבה, זה מר. המאפיין הזה של תרופה דומה מאוד לתשובה. וזהו שהתשובה נקראת בשם רפואה. עכשיו נבין למה לתשובה קוראים תרופה. מה הדמיון בין תשובה לתרופה? לפי שבתשובה אין הגבלות כלל. כשאדם חוזר בתשובה, אז יכול להיות שהוא עשה שטויות במשך שנים. אז אנחנו לא נגיד, קלקלת במשך 20 שנה, טוב, עכשיו 20 שנה, תתקן. אומרים לו, לא, אתה יכול לתקן את כל ה-20 שנה בתנועת נפש אחת, שהיא לוקחת שבריר שנייה של החלטה שאדם משתנה. אז התשובה בשנייה אחת, בשייטה חדה, כמו שהוא מביא מיד, שהרי התשובה היא בשייטה חדה ובריגה חדה. ברגע אחד אדם חוזר בתשובה ומתקן את כל החיים שלו. ובאופן שקונה עולמו בשעה אחת. זאת אומרת שרואים שהתשובה זה לא כמו אוכל. אוכל זה לימוד התורה בצורה מסודרת, שזה לוקח הרבה זמן. תשובה זה כמו תרופה. שברגע אחד בכמות קטנה של זמן, זה החלטה נפשית, הוא משנה את כל החיים שלו. שבשעה אחת נעשה עולמו. זה נקרא יש קונה עולמו בשעה אחת. אז הרי מדייק כאן בשתי מילים. עולמו, מה זה עולמו? זה העולם שלו. זה הפך להיות שלו. מה, איך זה נהיה שלך? הרי עולם, עולם הבא, קונים על ידי הרבה מצוות והרבה לימוד. אז התנאים והמוראים והצדיקים שנמצאים בעולם הבא בחלק שלהם בגן עדן, אז הם עבדו על זה במשך שנים, הם השקיעו בזה. והנה כאן פתאום אדם בשעה אחת קונה עולמו. זה נהיה עולמו, זה נהיה עולם שלו. איך הוא קנה את זה בשעה אחת? וקונה דרך קניין, הוא קנה את זה, זה שלו, כמו בהלכות בדיני קניינים, שאדם עשה קניין החפץ שלו, לגמרי שלו. במה הוא השקיע בזה? תנועה אחת של תשובה. אז רואים את הכוח האדיר שיש לתשובה. לכן תשובה בפסוק הזה ירמיהו קורא לתשובה רפואה. עכשיו נבין למה בפסוק כתוב רפאיני ואחרי זה ורפאי. אז הוא מסביר, אמנם ההתעוררות על התשובה באה מלמעלה. כדי שהיהודי יתחיל בכלל לזוז ויתעורר לחזור בתשובה, ההתעוררות באה מלמעלה. הקדוש ברוך הוא מעורר אותנו. למה הוא צריך שיבוא לו התעוררות מלמעלה? למה לא יכול לבד? שהרי מצד עבודתו, הרי הוא במעמד ומצב די עזבו מקור מים חיים. הוא נמצא בעומק הבור. הוא לא יכול לצאת, אין חבוש מתאים את עצמו. הוא נמצא במצב לא טוב. אז הוא לא יכול לצאת, הוא צריך שמישהו ימשוך אותו החוצה. אז הוא פונה ואומר, ריבונו של עולם, תן לי כוח, תעורר לי את הנשמה, תדליק אותי. ולכן יש צורך בהתעוררות מלמעלה. וזהו עניין הבת קול. יש את המושג שאנחנו מכירים שכתוב בפרקי אבות, פרק ו', שיש בת קול שיוצאת מהר חורב, יוצא מהר סינה, יוצא בת קול, ומכרזת ואומרת, אוי להם לבריות מלבונה של תורה. אז מי מיועד הבת קול הזה לבריות האלה שמעליבים את התורה? זאת אומרת, מדובר על כאלה שהם רחוקים ממקור מים חיים. מה התפקיד הבת קול? הבת קול הזה, מי שומע את הבת קול? זה לא האזניים הגשמיות שומעים את הבת קול, זה הנשמה של היהודים מקבלת את התדר הזה שגורמת לה להתעורר ולדחוף את האדם. וכן, או לדוגמה, הבת קול שאומר שוב ובנים שובבים, שזה עוד ביטוי שבא לעורר את היהודי, את השובב, בא לעורר אותו לחזור בתשובה, שכרוזים אלו, אותם כרוזים שהקדוש ברוך הוא מעורר, אותם בת קול שמעוררים על עבודת התורה ועבודת התפילה, איפה מרגישים, מי שומע את זה, נרגשים מבחינת מזל הנשמה. יש לנשמה את הבחינה העליונה שלא נמצאת מלובשת בגוף, היא למעלה. ומכיוון שהיא למעלה, יש לה יותר יכולת להקשיב לקריאות מלמעלה. וממנה נוזל, מזל מלשון נוזל, ממנה נוזל תדר ודחף לאותו חלק שנמצא בגוף שמעורר אותו לשמוע ולרצות לחזור בתשובה. כידוע בשם הבעל שם טוב. ועל ידי זה, על ידי שהיהודי שומע את הבת קול, שזה אומר ריבונו של עולם רפאיני הוויה, תרפא אותי, דיינו, תשלח לי בת קול, תשלח לי את היכולת הזו לשמוע את הבת קול, אז זה נשמע בחלק העליון של הנשמה, ועל ידי זה נעשה התעוררות תשובה גם בנשמה שלמטה. ואז היהודי גם פה למטה, הנשמה שנמצאת בגוף, שהיא שכנה של הנפש הבהמית, מתעוררת ומחליטה לחזור בתשובה. והנה התעוררות התשובה שייכת לבחינת איתן שבנשמה. הרי מה הייתה הבעיה של אותו יהודי שאמרנו עליו שהוא עזב את מקור מים חיים, שהוא לא קיים את התורה והמצוות מבחינת האיתן? האיתן אצלו לא עבד. התשובה מאיפה תגיע? מהאיתן שבנשמה. כמו שנתבהר לעיל, כמו שהרי אמרנו קודם, שלמה התשובה דומה לתרופה? כי התשובה היא בשיט אחד או ברגע אחד השם בהגבלות, שזה האיתן של הנשמה. האיתן של הנשמה היא לא נמדדת בכמות, זה אצל כל יהודי גם הקל שבקלים, שהוא לא קיים כלום, האיתן שבנשמה שלו היא תמיד שלמה, היא לא נפגמת. אז האיתן, כשהאיתן מתגלה, זה יכול לתת ליהודי את היכולת לחזור בתשובה. מזה מובן שהבת קול על עניין התשובה שנשמע במזל הנשמה הוא בבחינת היחידה. מי שומע את הבת קול היחידה שבנשמה, היא שומעת את זה והיא דוחפת את החלק התחתון שבגוף, ולמעלה יותר ועוד יותר גבוה. ולכן הנה על ידי התשובה נעשה הרפואה. לכן כשיהודי חוזר בתשובה שהוא מתעורר ממה שמעוררים אותו מלמעלה, אז זה מביא את הרפואה, זה מחזיר אותו חזרה למקור מים חיים. זה בא לרפא על זה שעזבו מקור מים חיים את הווי. ועל ידי זה, אחרי שמלמעלה הקדוש ברוך הוא יעורר אותו, זה נקרא רפאיני הוויה, אז מה זה יפעל שיהיה ויירפא? היהודי אומר, אז אני מלמטה יעשה הכל לשנות את ההנהגה שלי שזה יהיה עם האיתן שבנשמה, אבל יהודי כבר יהיה לו יכולת להצליח בזה, כי מלמעלה דחפו אותו, ואז הוא תופס את ההזדמנות וירפא, לכן זה כפל הלשון, רפאיני ואחרי זה וירפא. שתהיה עבודת המטה באופן שעל ידה יומשך מקור מים חיים את הבעיה. ואז שהמקור מים חיים מתגלה, חוזר חזרה היהודי לתיקון, לשלימות העבודה שלו, והאיתן שבנשמה מאיר בו, וההתגלות של המקור מים חיים מאיר בנשמה שלו.